אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גלעד, הצלחת לצלם את הוורודות נכנסת?
בצורה הכי אידיאלית, אבל צילמתי.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
אמיר, יש הערכת זמנים חוץ מאמירה של התקווה דגלים?
ציון, תבדוק בבקשה עם לימור כמה זמן, מתי, באיזה שעה מתוכננת התקווה. זה היה אמור להיות 8, זה לא יהיה ב8.
כאן רשת בית, כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 11, והנה החדשות מפי אודליה זימור. עם היוודע דבר פיתוריו של שר הביטחון יואב גלנט, יצאו המונים להפגנות ספונטניות במקומות רבים ברחבי הארץ. ברחוב קפלן בתל אביב מכונסים עשרות אלפי מפגינים. הם גודשים את מחלף השלום ונתיבי איילון, חסומים לתנועה בשני הכיוונים. באלון דרומה הציתו מפגינים אבוקות וזיקוקים. מארגני המחאה אומרים כי המפגינים יישארו באיילון כל הלילה. תהיה פה כיכר תחריר. בירושלים צועדים מפגינים ברחוב עזה. נמסר כי פרצו מחסומים והגיעו סמוך לבית ראש הממשלה. מפגינים חוסמים גם את דרך מספר אחת באזור מחלף חמת.
אביב עלה בגין דרום, עוד ה-30. גולדשטיין עולה מעל המנהרה בגין דרום.
וסע לארץ ישראל, סע לארץ ישראל, יונתן סע הביתה.
אורדר, שלום.
שלום, שלום.
הלילה של 26 במרץ 2023 היה אחד הלילות הבלתי נשכחים, אפשר לומר, בהיסטוריה של מדינת ישראל. ראש הממשלה פיטר שר ביטחון, הציבור יצא בהמוניו באופן ספונטני לגמרי לרחובות, ואתם תיעדתם את האירוע הזה מן האוויר. אתם הכוונה לסייר את הרחפנים שמצלמת בחודשים האחרונים את הפגנות המחאה ברחבי הארץ, ונדמה לי שיש קשר עדוק בין עוצמתה והיקפה של המחאה הזאת לאופן שבו היא מצולמת כתיעוד וכאומנות, וכמובן כגורם אפקטיבי בתנועה. אתה אור מצלם מן האוויר באמצעות רחפן כבר שנים, בדרך כלל נופים, הרי געש באיסלנד, מצוקים באיטליה או באנגליה, אגמים בסלובניה, והנה אתה מוצא את עצמך מצלם נוף אנושי, שונה לחלוטין, אירוע חי בתנועה. מה אתה זוכר מן הלילה הזה במרץ?
א', התרגשות, התרגשות מטורפת, וזה התחיל בהמון תסכול דווקא הלילה, כי ישבתי בבית, אשתי רותם בדיוק יצא מאיזה מפגש, חצי עסקי, חצי חברתי, שהיה לה מאוד מאוד חשוב רגע לבוא ולדבר שם עם האנשים, ויש לנו חוק בבית שאומר שאנחנו לא מפרים אחד לשני. מי שיוצא, יוצא, יש לו שקט, הילדים יכולים לצרוח, הבית קורס, הכל זה. לא מציקים אחד לשני, מגיע לה את השקט שלה. אז אני בבית, וכל הרשתות והכל מתחיל לסעור, ויוצאים לקפלן, ויוצאים לאיילון, וכולם כאילו מתחילים, אנחנו מתארגנים, שיירות של אנשים, אנשים מעלים תמונות, ואני תקוע בבית, שני ילדים ישנים, אני על קוצים, אני כאילו, מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה, האירוע הכי גדול, אמרת גם שקרה פה בשנים האחרונות, ואולי בכלל בעשורים האחרונים, קורה עכשיו מול העיניים, ואני תקוע בבית, וזה תסכול נורא, נטפס על הקירות.
אתה בבית קרוב מאוד לאירוע, אתה גר ממש די...
כן, אני גר על דיזנגוף אבן גבירול, או קפלן אבן גבירול.
זאת אומרת, אתה שומע, אתה יכול אפילו לראות בעיניים.
כן, שומעים את האנשים בחוץ, ואת המגפונים, וטופים, וכאילו הכל, אתה מרגיש שזה הולך ועולה ועולה, וזה נבנה, זה כמו להתקרב איזה מסיבה כזאת, ששומע את הבאסים הולכים ומתחזקים. הרחפן מוכן, הכל טעון, אני מת לרוץ החוצה, מתחיל לחפש בייביסיטרית, ומתי שאני כזה 11 או משהו כזה, אני כבר אני מתקשר לראות, הוא אומר, סליחה, אני לא רוצה להציג, בבקשה, רק להבין מה קורה איתך, מתי את מגיעה הביתה, כזה אני בדרך לאוטו, כזה, יס, מעולה, בואי מהר, אני על קוצים, אני חייב לנסוע, אני עומד על הדלת, עם התיק על הגב, מוכן לשעות החוצה, איך שפתחת אני אומר לה, היי, ביי, אני הלכתי. יוצא לרחוב בעצם, מהרגע שאתה יוצא לרחוב, אתה ישר בנחיל האנושי. זה לא מרגיש כמו הפגנה רגילה. הפגנות רגילות, אני מגיע מוקדם, אני שם לפני בדרך כלל, זה הולך ונבנה כשאני במקום עצמו. פה כבר אתה מרגיש שאני מגיע מאוחר לטקס, אני מגיע מאוחר למסיבה, כולם התחילו בלעדיי, מה קורה פה? אז אני הולך את כל קפלן, מגיע על הגשר של הילון, רואה מה קורה, את הטירוף שיש שם למטה, על הכביש, על הילון, ומלא מדורות ואנשים, ומהר מאוד אני יורד למטה, ופשוט יושב שם, לא על המדורות, לא על הבלגן, אלא טיפה בצד, ממריא, מסתכל קצת מסביב, מצלם כל מיני אירועים וחוויות ודברים שקורים, נוחת, מחכה קצת, כי אני מבין שיש ערב ארוך, וצריך לשמור כוח ולשמור גם את האנרגיה הסוללות של הרחפן, ואז מגיעה המשטרה, ואז אתה מבין כבר שזה זמננו פה קצוב, ושעוד שנייה מפנים את כולם. אתה עומד שם על איילון, אתה אומר, אלוהים ישמור מה קורה פה. אני ב-life-changing event שלי, של המדינה, של מה שקורה פה, טיפה אופטימיות אפילו פתאום, כאילו משהו זז. יש פה משהו אחר.
אז צילומי מחאות באמצעות רחפנים זה עניין חדש יחסית, נכון? רחפנים כן. בכלל, זו המצאה מן המאה ה-20 וכאמצעי צילום אפילו מאוחר יותר במאה שלנו, המאה ה-21. בדרך כלל אלו צילומי נוף, עוצרי נשימה כמו אלו שלך שעוד נגיע אליהם, אבל ללא ספק צילומי המחאה המרשימים כל כך מעוררים עניין בציבור באשר לסוג הצילום הזה, איך כל אותן נקודות אדומות שמרחפות בשמיים מעלינו תופסות מרחב גדול כזה, סיטואציה כזאת, איך מין הליקופטר קטן מצליח לבצע משהו מורכב כל כך כאשר הצלם בעצם נמצא על הקרקע ומפעיל אותו מרחוק. אז היום במאחורי הקלעים הזמנתי את אור הדר, צלם רחפנים, איש הייטק, נווט קרב לשעבר בחיל האוויר, כך שהמבט הזה מן המרומים אל הארץ מוכר לו היטב. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. יובל יסוד על הגאי ההקלטה. אז איך המעבר מהרי הגש, שוצפי לבה באיסלנד, לרחוב קפלן בתל אביב?
קפלן זה על הבית. זה המגרש הביתי. זה כבר עולם אחר. בכלל תחושה היא שמגינים על הבית. וזה לגמרי תרתי משמע פה בסיפור הזה, כי הכל קורה מסביב. אנשים שואלים אותי, למה אני לא מצלם גם במקומות אחרים את המחאה? אני לא יכול. סוגרים לי את הבית. יום שבת ב-4, אם לא הגענו הביתה עד 4, אין להגיע הביתה. משטרות, עניינים, הכל סגור, אטום, ואני לא יכול לצא, אין יוצא ואין בא. אני מרגיש בכל העולם הזה של המחאות עם הרחפנים, זה גם מתחבר קצת לחיל האוויר, אני מרגיש כמו אני כוח סיוע אווירי. בחיל האוויר זה היה, אנחנו נסעים לכוחות הקרקע, בעזה, בלבנון, איפה שזה לא יהיה, כשהם צריכים כל מיני דברים, עושים פעולות התקפיות או דברים אחרים של חיל האוויר. ופה אני מרגיש גם שיש פה המון אנשים על הקרקע, והם צריכים את הסיוע שלנו, כי הם לא מבינים מה הם עושים. הם נמצאים שם על הקרקע, כל אחד עם האג'נדה שלו, עם השלטים שלו, עם איך שהוא נראה ומה שהוא בא לעשות שם, אבל אף אחד לא מצליח להעביר לו מה המשמעות שלו של אחד מתוך 200-250 אלף. וזה שאני נמצא שם, או אנחנו כרחפנים שמצלמים את המחאה ומתעדים אותה נמצאים שם, זה היכולת שלנו לבוא ולסייע לאותם אנשים למטה, לבוא ולהבין את האימפקט של מה שהם עושים. שאתם אחד מתוך המונים ותראו איך קפלה נראה, תראו איך הצומת נראה, תראו איך הילון נראה, וזה נראה בזכותכם ככה. זה לא אני, אני לא תורם לדבר הזה יותר מדי, אני אחד מתוך whatever, אבל הרבה פעמים אני גם נמצא בצד בכלל, אני לא חלק מההמון ומהשירה ומהכל, כי אני מתרכז בדברים שאני צריך לעשות שם, אבל אני בא לספר את הסיפור עבור האנשים שנמצאים שם, ולא מצליחים תמיד לקלוט את הסיפור הגדול, את התמונה הגדולה מלמעלה, וזה באמת, אני חושב, השינוי הגדול, אם לוקחים 10 שנים אחורה, או הפגנות של 2011 שהיו, הפוזיציה שלי היא שונה, כי אני מלווה את זה מלמעלה. קפלן זה תחושה אחרת, קפלן זה תחושה שיש שליחות. אבל גם צריך לזכור משהו, המחאות לא התחיל ביום אחד. זה לא שיום אחד הגיעו 200 אלף איש לקפלן. איסלנד זה אתה מגיע לנקודה אחת ספציפית שלה חיכית וציפית, ואז זה כאילו פוף, כל הבלגן וכל ההמולה.
אבל גם שם הלבה לא פורצת, אולי היא פורצת.
כשאני מגיע היא כבר כן.
היא פורצת, אבל זה תהליך שלוקח לפעמים אפילו שנים
נכון.
של משהו שרוכש
אבל
למטה
כשהתהליך באיסלנד רכש...
מבעבע.
כשהתהליך באיסלנד רכש, שניתי בארץ. אחד מהם נבנה מאוד מאוד בהדרגתיות פה בארץ, והשני נבנה שם. לפני התפרצות הראשונה באיסלנד היה עשרות אלפי רעידות אדמה.
כן.
מי שהיה שם, אני בטוח שחווה את זה בצורה יותר דומה למה שאני חוויתי פה בארץ. זה מין נחשול כזה שהולך ועולה ועולה ונצבר ונצבר, ואז מתפוצץ באיזה בלגן מטורף של אבא. אני באתי לאיסלנד כבר שהכל עובד.
כן.
כבר יש הרגש.
אני חייבת לומר שיש לא מעט לצלם דווקא על הקרקע, בתוך הימון, פרצופים, הבאות, סוגי האנשים שמגיעים, סקנים, תינוקות, שלטים יצירתיים מאוד, תלבושות מיוחדות, תחפושות, מיצגים. את כל זה הרחפן לא רואה בעצם. מה שהוא עוד לא מסוגל לראות זה את כל ההיקף הפיזי של התפרסות האנשים, כי גם לו יש מגבלות, נכון? רובוט רובוט, אבל מוגבל. ואתה מאוד רצית לתפוס את הכל, וזה בעצם מתנגש עם העניין של הגובה שמותר לרחפן, ועד איכן הטווח שלו מגיע מהגובה הזה, אז מה אתה עושה?
הרחפנים האלה שאנחנו מטיסים היום קיימים בערך 10 שנים. בסדר גודל, אולי קצת פחות. וזה לא היה במחאות הגדולות האחרונות, זה לא היה ב-2011. גם בעולם, כאילו, זה דברים שהם עוד יחסית חדשים. כל מי שיורד לאיילון יש מעליו רחפן היום. אבל כשלוקחים 150 אלף איש ופורסים אותם על פני רחוב של 600 או 700 מטר של כל קפלן, זה מייצר אתגר. כי אתה אומר, גם אני עם הרחפן, בפרספקטיבה שלי מלמעלה, אני לא מצליח להעביר את כל העוצמה של הסיפור הזה.
אתה לא יכול לתפוס בעצם את כל הרחוב.
אפשר נכון? לתפוס תמונה אלכסונית, אבל באלכסון, כשאתה מצלם תמונה אלכסונית, אז אנשים מסתירים אנשים שמסתירים mm-hmm. אנשים, ואתה קצת מאבד חלק מהאפקט.
כן. אם אתה רוצה את זה אנכי, אתה לא יכול לתפוס את הטווח
נכון.
הזה,
אלא אם אתה
מן הגובה, כן.
כן. אלא אם אתה עולה לגובה שהם תוסעים נוסעים.
ואז בעצם אתה לא רואה כלום.
נכון, אתה פתאום הולך בקפלן, אתה אומר, קפלן מפוצץ באנשים, ואני לא יכול לתפוס את זה. כאילו, גם כשאני מצלם את זה על אכסונים, פנורמה, כן. עם כל השיטות שיש לנו, זה עדיין לא מעביר מספיק את האימפקט. אז חשבתי, אוקיי, אם אני מצלם תמונה אנכית, בתמונה אנכית רואים בדיוק כמה ראשים, ורואים את האנשים, ורואים איך כל הרחוב מלא. אם אני אצלם תמונה אנכית, ועוד אחת, ועוד אחת, ואני כל פעם מזוז קצת עם הרחפן לפוזיציה אחרת, ואז אני אחבר את כל התמונות לאיזה מין פסיפס כזה, או פנורמה, מה שנקרא בשפתנו, ואני אגיע למצב שבו יש לי תמונה אחת, סטריפ ארוך, שתופס את כל ההפגנה כולה.
אז בעצם צילמת חלקים, ובעבודת עריכה אחר כך כן. חיברת אותם.
כן.
בלילה של פיטורי גלנט וההפגנה הספונטנית שסיפרת עליה, היית בין המפגינים, בעצם זה להימצא בעת ובעונה אחת בשני ממדים. אתה גם מעליהם, כולל מעליך, כן. אתה, וגם בתוכם. זו חוויה מוזרה.
זה נותן לך, אני חושב, דרייב מאוד מאוד גדול, של לנסות להעביר את מה שקורה פה. רחפן לא מקליט קול. זה נורא חבל. ולכן תמיד זה קצת מנותק, כי אתה אומר, אני פה עם כל והרעש והבלגן, ואתה יודע שברחפן בסוף יראו אנשים קופצים ומדורה, אבל לא ישמעו כלום. אנחנו עובדים על זה עכשיו, לנסות לעשות לזה איזה בייפס, ולחבר את הדברים האלה ביחד. אבל אתה בתוך הסיטואציה, ואתה אומר, איך אני מעביר את מה שקורה פה הכי טוב. ולפעמים זה לטוס נמוך, ולפעמים זה לגייס את קפלן מלמעלה בגובה גבוה, ולצלם את הכל הנחית. וזה נורא תלוי סיטואציה, כי אתה אומר, יש פה אינסוף התרחשויות. אני צריך לתפוס את הדברים הכי משמעותיים שקורים בזה הרגע. יש מדורה, בוא נצלם את המדורה. מגיעה מקטזית, נצלם, יש פיזור הפגנה עם הפרשים, בוא נצלם את זה. ואיפשהו, לפעמים זה שאני נמצא בתוך ההמון, נורא נורא עוזר, כי אתה מתחבר למה שקורה, ולפעמים זה נורא נורא מפריע. כי דווקא זה שאני בפנים, אז אני לא מבין, אני לא רואה בצד השני שעכשיו יש ארמדה של משטרות, או פתאום מגיעים עכשיו מלא מגב, או משהו קורה שם, כי אני פה בפנים עם כולם ועם השירה ועם הזה, ואני לא מצליח להתנתק רגע מהסיטואציה ולעלות למעלה. כי רחפן הוא מלמעלה. הוא יכול להיות מלמעלה נמוך, הוא יכול להיות מלמעלה גבוה, אבל הוא איפשהו מסייע, אמרנו כבר קודם, זה כוח
סיוע. אבל זהו, שיש לך את הכוח להיות גם למטה וגם למעלה.
נכון, אבל אם אני עמוק מדי לתחושתי, לפחות אם אני עמוק מדי בפנים,
כן.
בתוך הקלחת גם נפשית, אז אני עשוי לפספס. אז נגיד באיילון, ישבתי לי בצד, נשענתי לי על הקיר הפרדה בין הנתיבים או משהו, וחיכיתי. מצד שני, אתה חייב קצת להיות טיפה מנותק מהסיפור, כדי לתפוס מה קורה עכשיו, או מה הולך להיכנס עוד רגע.
ובדרך כלל אתה צריך לחשב, לתכנן, זה לא משהו שנעמדים ושולחים את הציפור למעלה.
לפעמים כן, לא תמיד זה אפשרי, אבל אני מנסה להתמקם במקומות שבהם, נגיד בהם את לא יציקו לי. לא יציקו לי, זה אומר שלא יבואו וישאלו אותי יותר מדי שאלות, כי אתם מפריעים לי לעשות את מה שאני צריך לעשות, אבל גם לא יפריעו לי, זה אומר שכשאני רוצה להמריא או לנחות, אף אחד לא יתקרב לרחפן, כי בסוף זה עדיין פרופלורים שמסתובבים מהר ויכולים לייצר איזה נזק מסוים ליד או במה שהם פוגעים בו, ולכן אני מעדיף רגע לעמוד בצד, לא בתוך לב ההמון, כי זה גם מסוכן. בנקודה שבה אני רואה מספיק טוב בעצמי גם מה קורה בפנים, אבל אני לא מעורבב מדי בנקודה שבה, גם תחשבים, אני צריך עכשיו לנחות עם הרחפן, כי קרה לי משהו, קרה לרחפן משהו, אני לא יכול לנחות ללב ההמון. אני חייב לעשות את זה בצד.
מה אתה מתכנן?
כשמצלמים נוף זה אולי יותר פשוט, כי אתה מגיע למקום שלרוב תכננת מראש, ראיתי את התמונה בלוויין, אני מבין בגדול מה הסיטואציה מסביב, ואז לפעמים יש הפתעות לטובה, לרעה, זה לא משנה, אבל אתה קצת מבין לקראת מה אתה הולך.
ופה?
הפגנות, הרבה פעמים יש דברים שלא ציפית עליהם, כאילו פתאום אתה מראה, ואז יש איזו אבוקה פתאום, מישהו הדליק איזה משהו, או יש איזו מנדורה פתאום שלא ציפית, או איזו התרחשות כזאת. לפעמים כן יש מידע מקדים, או תיאומים שעשינו מראש, ואנחנו יודעים מה הולך להיות. אנחנו יודעים שבשמונה פותחים שלט באמצע הצומת. אוקיי, אז אני יודע מראש להתמקם בנקודה שבה אני מוכן, אני אפילו רואה את זה קורה מול העיניים.
שלט שוכב בעצם, שהוא מכוון אליכם.
שזה משהו די מדהים כשחושבים על זה. השלטים הענקיים האלה, שלטים של חלקם 25 מטר, זה ענק. כאילו קשה להבין את הגודל הזה.
סדינים כאלה.
זה שלטים מודפסים כמו ששמים על האיילון, שיש עשרות אנשים שמביאים אותם ומתרגלים את הפתיחה ואת הסגירה.
וואו.
ומתמקמים מראש בנקודות אסטרטגיות בהפגנה, מגיעים מוקדם ונעמדים במקומות שאלה הם קל לפתוח אותם ולסגור אותם. והשלטים האלה לא מכוונים לאף אחד ממי שמפגין שם. תחשבי
הם,
רגע.
הם מכוונים אליכם.
הם רק אלינו. וזה
כן,
פועל
זה
יוצא של כל מה שנעשה פה עם הרחפנים, שבגדול אתה אומר, כל ההשקעה בדבר הזה, זה אך ורק לרחפנים, ואם לא היה רחפן, השלט הזה הוא לא רלוונטי.
לא היה, כן.
הוא לא היה ואולי רלוונטי.
כי אף אחד לא היה רואה אותו.
נכון.
נכון.
וזה משהו גם, שתחשבי, זה לא היה פעם. תוך מספר דקות. גם דומה אגב לחיל האוויר ואיך מזהים מטרה ועד שסוגרים מעגל ומישהו בא ותוקף אותה, נגיד משגר שיורה טיל ועכשיו מישהו סוגר עליו מעגל ותוך כמה דקות או לפעמים פחות מדקות הוא נתקף. זה עובד מאוד מאוד דומה פה כי קורה משהו למטה, אנחנו מצלמים אותו, מיד שולחים את זה בכל מיני קבוצות ובאדם יכול להיות למטה, לראות שפותחים את השלט, להגיד מעניין מה כתוב פה ותוך 3-5 דקות הוא מקבל את מה שכתוב שם מלמעלה. מוצא שאחרון אמרו, יהיה אירוע קצת יותר גדול, יהיה קצת יותר אבוקות, יהיה קצת יותר בלגן והשלט לא יהיה כרגיל לכיוון דרום, הוא יהיה לכיוון מזרח. Mm-hmm. אני חייב לדעת את זה.
כן.
ואומרנו, השבוע יש 3 דגלים, אחד או שלטים, אחד יפתח ב-8, 8:10, 8:20, אנחנו מצוין. אנחנו צריכים לתכנן, לוודא שיש מספיק רחפנים בזוויות, כיוונים שונים, לראות שאנחנו סוגרים את הכל. בקבלן ספציפית, אנחנו מביאים סדר גודל של 5 מטיסי רחפנים. ולכל אחד יש את המשימה שלו. אני יכול לצלם בין היתר בשביל ספירת האנשים. יש מישהו שמצלם את השלטים, יש מישהו שמצלם בלייב ומקרינים את זה על המסך בזמן אמת.
אז אתה שייך לסייר את הרחפנים, ככה זה בסוף איש צוות אוויר מגיע לסיירת, אבל...
אני רציתי טייסת, הם לא הסכימו שזה יקרה טייסת, אני לא יודע למה, אבל... היה ויכוחים, לא ויכוחים, היה שיח בונה.
טייסת הרחפנים.
אז כן, הוחלט סיירת.
סיירת.
כן, רצו סיירת מטכ"ל, אני יודע מה. אני לא מאמין בדבר, אני שחיל האוויר. הייתי במיעוט שם, זה לא... מתי שנשנה את זה.
ואתם עונים כ-90 צלמים, שזו כמות נכבדת, ולמעשה פועלים באמת באופן מתוכנן, כל אחד יש לו גזרה, נכון? וקו תעופה, כי האמת, כשאתה רואה את הנקודות הטסות במהירות מעליך, אז איך הרחפנים לא מתנגשים זה בזה?
בגדול, יש כל מוצ"ש או כל אירוע גדול, אנחנו מוצאים טבלה מסודרת שאנשים אחרים, שיש לנו מלא מתנדבים מכל מסוגים, אספו, וכל בן אדם, יכול לבוא ולהגיד, אני היום רוצה להתנדב פה, אני היום רוצה להטיס כאן, אני עכשיו בטיול באילת, אני אצלם באילת, אני עכשיו נמצא בצפון, אני אצלם בצפון כי זה מסתדר לי.
למשל, המיצגים של אנשים באדום, שזה משהו שמצטלם מלמעלה מאוד מאוד יפה.
נכון, כי זה
מאוד
בולט.
כי עושות צורות כאלה.
בטח עם הכובע הלבן, עם האדום.
עם האדום.
מלמעלה מצטלם מדהים, האדום מאוד מאוד בולט, מאוד דומיננטי.
כל מיני מקומות כאלה.
נכון. אז אני יצא לי ללוות אותם המון, ואני חושב שהם עושות עבודה מדהימה.
אבל איך באמת, עם כל כך הרבה לא מתנגשים, זאת אומרת.
יפה, אז בסוף חשוב להבין, העולם האווירי אל מול העולם הקרקעי. העולם הקרקעי, נגיד, יש כביש, ויכולת לנסוע בו שני נתיבים, אז יכולת לנסוע בו שתי מכוניות. אם עכשיו אני אקח את הכביש הזה ואני אשים אותו בתלת מימד, במימד האווירי, אז יש לי כביש מעל כביש, מעל כביש, מעל כביש, מעל כביש. ועכשיו רק צריך לראות שאנחנו לא שמים שתי מכוניות על אותו כביש, באותו גובה. ולכן המרחב האווירי, ושוב, זה גם הניסיון של חיל האוויר, יש לנו לא מעט
אנשים. אבל אין לכם פקחי טיסה.
את איכשהו מדברת כרגע עם מישהו שהוא סוג של פקח טיסה. יש הבנה מאוד ברורה שהבטיחות היא מעל הכל. ולכן מה שאנחנו עושים היום בהטסה בקפלן, שהיא יחסית יותר מורכבת מכל דבר אחר שחוויתי עם הרחפנים, אז אנחנו מטיסים מכשירי קשר, וכל אחד עם מכשיר קשר נפרד, והוא מדווח ומדבר על מה הוא הולך לעשות ומה הוא עושה עכשיו. ואם אני רוצה עכשיו לטוס ולצלם את השלט מכיוון מזרח, אז אני יכול לדווח על הקשר. ואז אמיר שמטיס במזרח אומר לי, אור, שים לב, אני במזרח בגובה 30 מטר. אני אגיד, מעולה, אז אני בא מעליך או מתחתיך, תלוי מה מתאים לי, או מה אני חושב שנכון. ואז אנחנו ככה מייצרים.
כלומר, המכשיר גם נותן לך, אתה גם יודע באיזה גובה אתה טס.
נכון.
יש חיווי גם על המרחק, הכל.
נכון. קודם כל, אני רואה את הרחפן בעיניים, ואני גם רואה את לאן אני רוצה לטוס, ואני רואה שיש שם עכשיו רחפן, אז אני לא אטוס לשם. אני אגיד שלום, אני אעלה על הקשר, מי מטיס עכשיו במזרח הצומת? אמיר יגיד, אני מטיס פה בגובה 30, אבל אני רואה שם עוד רחפן, והוא לא עונה לי. כי הוא לא הייתי על הקשר, זה רחפן של מישהו שהחליט להמריא.
אז זהו, מה קורה עם כל אלה? שלא שייכים?
נכון, זה אירוע מורכב, ולכן אנחנו מתרחקים מהם. בסוף אין לי שליטה על כל מה שקורה שם. מבחינתי, אם הייתי יכול היום, הייתי נותן מכשיר קשר לכל מי שמטיס שם, אבל בוא נעשה סיפור אחר. לפני חודש אני מקבל הודעה בראשון בבוקר, אחרי כל הבלגן, מאימא של אחד מהחברים הכי טובים שלי, אומרת לי, היי, תראה מה הנכדה שלי צילמה בצומת. הנכדה שלה בת 12. עכשיו, אני רואה את הדבר הזה, ואני מקבל חושך בעיניים. כי אנחנו עושים כל כך הרבה מאמצים כדי לייצר בטיחות למטה, ולראות שהרחפנים לא מתנגשים, ושאף בן אדם לא נפגע. אנחנו מטיסים מקומות שהם כמה שיותר בטוחים, עם מצנח על הרחפנים, כדי שאם יקרה משהו, אז אמור להיפתח המצנח, והרחפן לא יפגע באופן כואב מאף אחד, אלא ישות לו מעדנות לכיוון הקרקע, מכשירי קשר, תאורות, הפרדות בינינו, תיאומים עם המשטרה והקריה, אין סוף פעולות שאנחנו עושים כדי להפחית סיכונים. אבל אנשים לא תמיד מבינים את הסיכון של מה שהם עושים שם. ובן אדם בא ואומר, יש פה הפגנה ענקית של עשרות אלפי אנשים, בוא נצלם, זה באמת מצטלם נורא נורא מרשים, אני מבין אותם בקטע הזה, אבל קצת חוסר אחריות וחוסר הבנה של אנשים, של הפוטנציאל נזק של מה שהם עושים, יכול לבוא בן אדם, היי, קניתי רחפן, אין לי מושג מה הוא עושה, אבל בואי ננסה להטיס אותו ונטיס אותו בקפלן, כי זה נורא מרשים.
זהו, אז השאלה אם זה משהו שצריך ללמוד אותו, אם צריך בשביל זה כישורים מיוחדים, תכונות מסוימות.
כדי להטיס רחפן לצילום נוף, או כתחביב, או כמשהו שאתה אומר, טיול משפחתי, בוא נמריא פה, נצלם את כל המשפחה בגינה של הבית, אין פה איזה כישורים מורכבים, גם היום הרחפן הקטן ביותר הוא קצת יותר גדול מפלאפון. והוא קטן, והוא שקט, והוא טס מדהים, ויש לו כל מיני חיישנים למניעת התנגשות, והוא עושה הכל לבד, והוא חוזר לבד, והוא ממריא לבד, הוא עושה הכל לבד. אתה רק אומרת לו, תצלם, תצלם, והוא מצלם. נורא נורא פשוט, כמו פלאפון מעופף. כדאי להכיר קצת קומפוזיציה, ושיטות לצילום, ווידאו וסטילס, וכל מיני דברים כאלה, שמייצרים, לא רק עשיתי, וואו, צילמתי את הבית שלי מלמעלה, יופי, מדהים. לא נעשה עם זה שום דבר. אם את רוצה להיכנס לרמה של האומנות, או של רגע באמת יצירה של דברים שהם רלוונטיים, אז כן את צריכה קצת יותר כישרון. ככל שאת הולכת למקומות שהם יותר מורכבים, מן הסתם צריך יותר יכולות טכניות. אם אני מטיס עכשיו בשדה ליד הבית של ההורים שלי, וואלה, אני לא אפגע באף אחד. אם אני ממש אנסה, אולי ציפור,
כן, אבל אנחנו מדברים באמת על כרגע על באמת על המחאות שעולים לאוויר גם רחפנים של חובבים, בוא נאמר. נכון.
ושם יש רזיקה, וגם ברור לנו.
ואתה מפחד לפעמים?
ואני עושה, כשאני מרגיש מאוד לא בנוח, זה לא קורה לי הרבה. לרוב אני מאמין ביכולות שלי, וברחפן שאני מטיס, ובהבנה שלי של המרחב ומה שקורה סביבי, גם כלקחים והבנה מחיל האוויר, אבל יכול להיות להיות סיטואציות שבן אתה אומר, אני יוצר עכשיו. זה מרגיש לי מורכב מדי, זה היה בשבת האחרונה. אני אומר, אני מצלם קצת, אני מסתכל למעלה, אני רואה מה קורה, ואני אומר, אוקיי, אני יוצר פה.
טוב, אז ילדה בת 12 כבר מגלה עניין ברחפנים, איך אתה הגעת לזה? זה קרה יחסית מאוחר, לכאורה זה נשמע טבעי, רצית להמשיך לטוס, ובכל זאת אתה נשאר על הקרקע, אתה עצמך לא באוויר, כמו שהיית רגיל בטיסות המבצעיות כנווט קרב בחיל האוויר, אבל מן הסתם יש קשר.
אני בטוח שיש קשר. אני חושב שחיל האוויר פתח לי את העיניים לגבי פרספקטיבה אווירית, של לראות את העולם מלמעלה, לחפש פאטרנים, לחפש צורות מעניינות, לחפש כל הדברים שתופסים את העין, והם פשוט נורא יפים מלמעלה. ובסוף בחיל האוויר, עד שאתה טס, לוקח המון זמן. יש הרבה מנהלות לפני, והמון מנהלות אחרי. בסוף אתה נמצא כמה דקות, איזה חצי שעה, 40 דקות באוויר, ופתאום יש קליק קטן, פשוט. אתה פשוט מגיע לאיזה מקום, אתה ממריא אותו, ופתאום אני מגיע לאותה פרספקטיבה, באמצעות שלט, כשאני יושב באוטו, במזגן, או שאני עומד בחוץ, מתחת איזה עץ. וזה מדהים לי, והכל סטטי, כי אני בוחר לאן לטוס, המטוס תמיד טס. אתה לא יכול להגיד, עצור, 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 יש פה יופי של תמונה, רגע, תן לי לצלם, זה לא עובד. כי הוא טס, הוא חייב לטוס לאנשהו. אז הרחפן עוצר, ואתה פתאום עומד, ואתה כזה, רגע, אני זוג קצת ימינה, אני זוג קצת שמאלה, למעלה, למטה, או, זה בדיוק מה שרציתי.
הוא יכול לעמוד באוויר.
הדיפולט שלו זה עומד סטטי. וברגע שזה הברירת מחדל, אתה יודע, גם אנשים הטיסו טיסנים הרבה מאוד שנים. אפילו סתם הוא מצלמה על טיסן, אבל פה את רואה בזמן אמת, בלייב, מה שהמצלמה המעופפת שלך רואה. וזה מהמם. כי את יכולה לטוס במקומות שאנשים לא טסו לפנייך. כל מיני נקיקים צרים, ובעל ים המלח בכל מיני מקומות כאלה מגניבים, ובכל מיני מקומות בארץ ובעולם, בין הרים, בדולומיטים, ומעל הר געש, וזה. את יכולה להגיע למקומות שעד לפני כמה שנים, הם היו unreachable.
בדיוק.
ואחד הדברים שאני הכי אוהב, והכי מרגשים אותי עדיין, בצילום האווירי ובעבודה עם רחפנים, זה הבנה שאני מצלם דברים שאולי אף אחד לא צילם לפניי.
וזו תחושה... אחד לא ראה.
נכון, וזו תחושה שכמעט ואתה לא מגיע כן. אליה בצילום עם מצלמה על הרצפה, נכון. על הקרקע, הסיכוי שלך לצלם נוף מסוים, הגעת לזה אגם מטורף בשוויץ או באוסטריה, ומדהים, אני מוצא לך ככל הנראה בין מאות לאלפי תמונות, בדיוק אותו דבר. ועם הרחפן אתה אומר, אני עדיין מסתובב בעולם, שבו, חתי אני יודע, זה לא בהתנסות, אבל יש פה המון אנשים שחווים את העולם בצורה כמעט דו-מימדית מלמטה. ואני מסתכל על העולם, תמיד מרגיש כאילו ראיתי את המטריקס, כאילו נפתח לי איזה צ'קרה בראש, אני מסתכל על העולם, ואני ואת נלך ברחוב, אנחנו נראה דברים קצת שונים.
כלומר, כשאתה הולך ברחוב, אתה כבר חושב איך המקום הזה נראה מלמעלה?
כל הזמן.
תמיד, באמת?
כל הזמן. נוסע באוטו, הולך ברחוב, מסתכל על תמונות, הכל. יש לי את הדפיקות שלי. אבל אני חי היום עולם שבו אני נמצא על הרצפה, וכשאני מסתכל על דברים מסביב, אני כל הזמן מתלבט איך הם יראו מהאוויר. אתר בנייה פה ליד הסטודיו שלכם, אני מסתכל כזה, מעניין. יש פה הרבה מנופים, יש לו צורה מעניינת, צריך לבדוק את זה. גשר יהודית פה מעבר לכביש, גם, אוקיי, רק שרק בנות. אוקיי, יש פה משהו ממש ממש מגניב.
כן.
ואתה רואה אותו מהכביש למטה, ואני אומר, אוקיי, אני צריך... בהקדם, לבוא ולצלם אותו.
כשהתגייסת, הבנתי ממך שלא כל כך התלהבת להיות טייס, גם לפני כן, וגם כשכבר שוכנעת להצטרף במהלך הקורס, היה לך קשה הטיסות.
להגיד שוכנעתי על קורס התנדבותי זה קצת... זה שוכנעתי מול עצמי, מול המשפחה, מול החברים, whatever. אני רציתי לחתום ויתור על קורס טייס, לפני שהתגייסתי. קיבלתי מכתב גיוס לעשירי ליולי, ואמרתי, זה שבוע וחצי אחרי הבגרות האחרונה, מה לי ולצרות האלה, מה אני צריך את זה בכלל? אז באתי להורים שלי, אמרתי להם, אני חותם ויתור. עברו כמה שעות, מקבל איזה שיחת טלפון מהאחים שלי, אמרו לי, תקשיב, קיבלת הזדמנות מעניינת. למה שלא תנסה? כאילו, גם ככה כנראה תעוף משם תוך חודש, חודשיים, ותחזור הביתה, ואז תטוס, אתה רוצה לה... תעשה את עוד חודשיים, למה אתה צריך עכשיו? תנסה, מה אכפת לך? אז הלכתי לקורס טייס, ואני אדם קצת אחרותי, וקצת הישגי, כמו כל האנשים כמעט שמגיעים לקורס, ובקורס אתה מקבל, זה מהדברים שאתה מתחיל לעשות, ואז אתה פתאום רוצה אותם כי אתה שם. אבל לא באתי עם איזה חלום להיות טייס. גם בסוף לא סיימתי בתור טייס. ורצה הגורל, ואיפשהו כן התגלגלתי אחרי שנה בקורס, ומפצלים למגמות. ויש את המגמה של טייסי קרב, וקצת אחרי זה גם את הנווטי קרב, ומסוקים, ואני בשלב הזה הייתי מיועד להיות טייס קרב. וכאמור, זה לא היה החלום שלי. ומעבר לזה שזה לא היה החלום שלי, אני גם מהר מאוד הבנתי שזה לא ביכולות שלי. וזה משהו שמלווה אותי גם היום, גם בעניינים של עבודה, ובכל הדברים שחשוב לי להשיג, ולממש, ולהגיע אליהם. הייתה שם ההבנה, וזה הסימון שקצת כואב שהוא נופל לך, שאתה מבין שזה לא בשבילך. כי אתה טס על מטוס, לפעמים גם לבד, אתה מטיס אותו, ואתה פשוט אומר, אני לא בטוח שזה הדבר שאני אמור לעשות בחיים שלי. לא כי אני לא רוצה, אני חושב שאני רוצה, אני עוד לא מבין מה כלול בתוך הרוצה הזה, אבל אני חושב שאני רוצה את זה. גם אני פה כבר מושקע שנה ומשהו, כאילו אני כבר עמוק בביזנס, אבל אתה מבין שכנראה שאתה לא פרפקט פיט לדבר הזה. כי יש סביבך אנשים שבאים עולים למטוס, הם לא למדו כלום לפני, הם לא התאמלו, הם לא קראו שום דבר, הולך למדים.
נכון.
ואת רואה את הסרטים של מה שכאילו יושבים סוף היום, מתחקרים ורואים את הסרטים של אנשים שטסו. ואת רואה כאילו, הוא לא התאמץ בכלל. הוא עלה, טס, טק, 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 עשה, ירד. כולם כאילו, אוקיי, ביצוע מדהים, היה אחלה, עשית אחלה תרגילים, עשו כאן תרגילים, הוגה הוגה באוויר, כל המשחקים כאלה. כולם יורדים, היה סבבה, ואתה עולה לטיסה, אחרי שלמדת כל הלילה, והתאמנת על זה, וסמלצת, ותרגלת, ועשית את כל מה שאתה יכול כדי להגיע הכי חד, ישנת מלא שעות בלילה, אכלת טוב, שתית טוב, ואתה הכי ממוקד שאתה יכול. זה עדיין עושה פקקט. ואתה אומר כאילו, אוקיי, משהו פה לא... זה לא זה. וההבנה שאתה נמצא במקום שהוא פחות מתאים לך. אני הרגשתי שיש שלושה דברים מרכזיים שאני צריך לעשות בתור חניך בקורס טייס במגמת קרב, וזה אחד, להטיס את המטוס, שתיים, זה להקשיב לקשר, ושלוש, זה להבין איפה אתה בעולם. ואני הרגשתי שתמיד אני לא מצליח את שלושתם. תמיד אני מוותר על אחד. אם אני מטיס את המטוס ומקשיב למדריך, אז אני לא יודע איפה אני בעולם. אם אני יודע איפה אני בעולם, אז אני לא מקשיב למדריך. או לקשר. וזה כזה, אור, שמעת מה דיווחו עכשיו על הקשר? לא. כזה, עולה על הקשר, אומר, אפשר לדווח שוב? אז כזה, כן. זה משהו שהוא פשוט נולדת איתו, וגם מדברים על זה בקורס, זה תכונות טבעיות, זה יכולות טבעיות של דברים שאין מה לעשות. אם אני ואת נשב לשחק היום בפלייסטיישן, יכול להיות שלך יכולות שלי אין. למה? גם אם אני עם הרבה יותר ותק וניסיון, למה? כי יש לך משהו חיוותים אצלך בראש, שהם שונים משלי, הם יותר מתאימים ללשחק בפלייסטיישן. וזה בסדר. וההבנה הזאת היא שזה לא התפקיד, זה לא המקום כנראה בשבילי. היא נורא קשה, והיא נורא מבאסת, אבל היא נורא עוזרת לך לבוא ולהגיד, אוקיי, אני שלם עם זה. אני לא שם, אני לא איפה שהם רצו להיות, אני גם לא איפה שאני הייתי רוצה להיות. ואז איפשהו העביר אותי למגמת נווטי קרב, ושם נפתחו הצ'קרות. ושם פתאום אתה אומר, אוקיי, אני לא מטיס את המטוס, אז אני מצליח לעשות את כל שאר הדברים ובצורה די קלה. כי אין את ההטסה של המטוס שהיא גזלה ממני כל כך הרבה קשב. כי היא לא התאימה לי. זה לא התאים למוח, לגוף, למה שאני ולמי שאני. וגם נווטי קרב, פתאום הדברים נפתחו ופתאום התחיל לזרום. ומשם כבר היה הרבה יותר קל, תיאת, או טבעי, להמשיך בקורס ואת היסד ואת כל הדברים האלה. ההמשך משם על, לרחפנים איפשהו, שם אותי בנקודה שבה אני מרגיש שקל לי. מרגיש שזה הרבה יותר טבעי לי.
ובמעבר הזה לנווטות, אני מבינה שאתה גם בעצם נחשף לאותו דבר שאתה כל כך אוהב אותו, זה לראות את ישראל ואת העולם, לראות את המבט הזה מלמעלה, תופעות טבע כאלה ואחרות, נכון?
כן, כן, אתה מפסיק להילחם.
ואז מה אתה רואה?
בהתחלה בקורס טייס, וגם אחרי זה בטייסת, אין לך עכשיו את הפריבילגיה יושב, תסתכל לי, איזה מאמן פה, וזה, כי לרוב אתה עושה דברים. אבל בהגנבות מבט כאלה, של לטוס מעל קו החוף של תל אביב, ולחפש את הבית שלך, או לטוס בדרום, ולראות כל מיני טקסטורות מעניינות של הרים, ומדבריות, ובצפון קצת כל מיני נחלים, וכל מיני מאגרי מים, וים המלח, שזה כאילו אחד המקומות הכי יפים בעולם שאנחנו מקפידים להרוס אותו. אז אתה רואה את הדברים, ואתה אומר כאילו, וואו, ממש בא לי להיות שם. אבל אחרי זה שאתה נמצא שם, אתה לא רואה את זה כמו שראית את זה מהאוויר. כאילו, באתי ים המלח כדי לראות את מה שראיתי מהאוויר, ועכשיו אני על הרצפה, מה אני עושה פה? מהרצפה אתה רואה רק אנשים צפים ובוץ שחור, ומלא מלח וחם. היכולת עכשיו לבוא ולראות את הכל בפרספקטיבה כזאת, זה שם אותי בנקודה שממש כיף לי, וממש מעניינת אותי, וגם אני רואה פה הרבה מאוד אתגר. אני מאוד מאוד אוהב לצלם זריחות ושקיעות, תמיד מרגיש שזה משהו שנורא יוניקי, שזה נורא מיוחד, שזה אירוע שאני חווה עכשיו, ואף אחד לא יחווה אותו כמו שאני חווה אותו לעולם. כי המזג אוויר הזה עם העננות הזאת והשקיעה הזאת היא במקום הזה, סיכוי מאוד 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 נמוך שהיא זה, וגם אם אני משקר לעצמי, אז סבבה, אני זורם על זה. ועם הדבר הזה, אני מוצא עצמי שנים כבר קם בשעות הזויות לפעמים, ונוסע לים המלח, ונוסע לכל מקומות כאלה אקזוטיים ויפים, כדי לתפוס איזה פריים ספציפי שישב לי בראש. צלמים אוהבים זריחות ושקיעות, אין מה לעשות.
אז איך נראתה הזריחה הראשונה שאתה מצלם מרחפן?
ים המלח. הרחפן הראשון שקניתי זה היה פנטום 3, זה כזה חתיכת גוש מסורבל, לראית איך קודם את הרחפן, כמה הוא קטן וקומפקטי, אז בגדול תקחי את,
תקחי
את המסך מחשב שמולך, סדר גודל זה היה הרחפן הראשון, כאילו גדול, מסורבל, הוא תיק שלם גדול כזה, וגם הכל שם, צריך להבריג עם הידיים, קונה את הפרופלורים והכל לקום. איך שאני ממריא את הרחפן, אני אומר כאילו, לעזאזל, לאן הגעתי? מה זה העולם הזה? צבעים וצורות ופשוט טקסטורה שלא מהעולם הזה. ואני אומר, איך אף אחד לא ראה את הדבר הזה עד היום? איך אני לא ראיתי את הדבר הזה עד היום? וזה מדהים כי יש אנשים שבאו לים המלח, שנים על גבי שנים וצילמו באותם מקומות, ואין להם שמץ של מושג איך הדבר הזה נראה מלמעלה. ואתה פתאום אומר, אני פה, אין לי, אני לא איזה צלם דגול, אני לא איזה בן אדם בתחום הזה שנים. ופתאום כאילו, אלוהים, מה קורה פה? איזה נוף מטורף. הכל כאלה שבילים של מלח, בצבעים, מים בצבעים שונים, וירוק, וטורקיז, וכחול, ואתה אומר כאילו, זה בישראל? זה פה ליד הבית? זה שעה וחצי נסיעה מהבית שלי, אלוהים יעזור. אז למחרת חזרתי לשם שוב, ובשקיעה חזרתי לשם שוב, ואני חושב ששם זה היה הפעם הראשונה שאתה אומר כאילו, וואו, יש פה משהו אחר.
מים המלח אתה עובר לשלולית באמצע יער חדרה, אבל זה לא ים המלח, אי אפשר לצוף. וכדי שיבינו שהאזור מוצף במים, צריך באמת להיכנס לשם עם איזה מצוף.
כן. הדבר הזה נובע מהרצון שלי לצלם תמונות קצת אחרות. אני רואה תמונה שחבר העלה מיער חדרה, מוצף בגשם, אף אחד, מי יודע שיש שם שלולית ענקית, או מאגר מים כזה חורף, שיש בתוכו מלא עצים, אתה כזה. אני שואל אותו, תגיד, יש מים למטה? מצלם הרחפן. אומר לי, כן. אני אומר לו, אז למה לא מבינים את זה שיש מים? אני צריך להתאמץ כדי להבין. אז עולה לי איזה מחשבה, אוקיי, אם אני אשכב על איזה אבוב, איזה מזרן, משהו, אז אולי יבינו שאני לא סתם שוכב על האדמה, אלא שיש פה באמת, אנשים יתחילו לחפש, אתה מסקרן את העין, כי הוא אומר, רגע, יש פה משהו מוזר בתמונה. ואז הם רואים, רגע, הוא בכלל צף על איזה אבוב, וגם יש את האדוות של המים סביבו. זה מים, זה לא הרצפה. ויש השתקפויות, פתאום אתה מתחיל להפיל אנשים הסימונים, שלא סתם בן אדם שוכב על הדשא. עכשיו זה חורף. חורף, את לא קונה מזרום מתנפח בשום מקום. ואז איזה חבר אמר לי, תשמע, יש סיכוי שיש לי חד קרן מתנפח בבית, אתה רוצה? אני כזה...
ורוד כזה?
לבן עם ורוד ואיזה כתר וכאלה. אמרתי לו, תביא, בטח שתביא.
נהדר.
אז הצפתי את עצמי לאיזה נקודה, רחפן באוויר, אני מחזיק את השלט עם היד, אני מת לא ליפול למים, כי אם אני נופל למים והלך השלט, אז אני לא אצליח לצלם את מה שאני רוצה. ואז לאט לאט בונה את הפרי ובונה את הכל, מצליח לסוף לצלם את אותה תמונה אנכית. ומבחינתי הצלחתי לייצר סיטואציה שממחישה את זה שגם בישראל יש סוג של בריכות עם עצים, איזה מין קצת ג'ונגל טרופי כזה. ואני באמצע עם אחד קרן המטופש הזה, והוא מאוד בולט כי הוא לבן.
ואז אתה מגיע לאיסלנד, ובעצם חוזר לשם שוב ושוב ושוב. למה דווקא שם?
האמת היא, איסלנד, העוצמה של המקום הייתה משהו שפשוט תפס אותי. היכולת לראות באותו מקום מפלים לא מהעולם הזה, ולגונות קרחונים, וסלעים מאוד מאוד עוצמתיים, וחופים, והכל הכל ביחד. אני חושב שזה משהו שמאוד מאוד משך אותי. איסלנד, אתה כמעט לא הולך ברגל. אתה נוסע בכביש, עוצרת מפל שלא ראית בחיים דבר כזה, נכנסת לאוטו, נוסעת, עוד מפל, נכנסת לאוטו, נוסעת, כאילו, הכל 100 מטר מהאוטו. ולכן אני נוסע לבד, ראש שקט, מנקה קצת לשבועיים. זה לא באמת שקט, וזה לא באמת חופש. אני בא ואני עובד שם אינטנסיבי מאוד, מאוד, מאוד. אני מ-8 או 9 בבוקר עד 2-3 בלילה. נסעתי ביוני-יולי כזה, זו תקופה שאין שם חושך. שמש כאילו שוקעת ואז עולה. זה היה פשוט ימים...
זאת אומרת, אין בעצם לילה.
אין לילה. יש המון שקיעה וזריחה. זה מחבר את השקיעה והזריחה, וזה מורח אותה לפני 3 שעות.
רגע, יש הבדל בכלל בין שקיעה לזריחה, תכלס?
לא.
נכון? זה אותו דבר.
יש ניואנסים. זה נורא תלוי איפה בעולם.
ושם בעצם הטיסות האלה תופסות תעופה, מה שמביא אותך לראות מקומות, ארצות, שחלקנו מבקרים בהן לא פעם, ולראות אותן לגמרי אחרת. אבל אין ספק שלראות הר געש מלמעלה, תוך כדי התפרצות, זו באמת תופעה נדירה ומרהיבה, כל עוד לא משחקים באש, כלומר לא מתגרים בלבה.
איסלנד זה המקום שאני חייב בעולם, כאילו לטייל ולהסתובב. ואז מדברים על זה שיש שם התפרצות געשית, ומתחילות לזרום כל מיני תמונות. ואתה רואה תמונות של אנשים שנמצאים ונוגעים בלבה. צולים על זה נקניקיות, ומכינים על זה פיצות, וכאילו כל מיני דברים הזויים, כאילו עושים על זה על האש, כן, דברים הזויים, כדי להמחיש את כמה זה נגיש וקרוב. וזה נמצא חצי שעה משדה התעופה. טס לאיסלנד, ואתה מתקרב קצת, ואתה רואה איזה עמק לפניך, ובקצה עמק אתה רואה משהו שמרגיש מהסרטים. אתה רואה איזה הר כזה שפיצי, ואתה פשוט רואה טיפה כל מיני דברים אדומים שקופצים לו מלמעלה. ואתה קצת מתחיל לשמוע איזה כזה... וזה לא הרוח. מרגיש עכשיו כמו איזה שר הטבעות שהם הולכים לזרוק את זה בהר שמה של לבה, ושם ההתרגשות כבר מתחילה לעלות. כי זה לא הר אחד. כשאנחנו הגענו כבר היו שמה 3 או 4. כל אחד מהם פולט, זורק לבה בקצבים שונים, לגבעים שונים, בעוצמה שונה. ואתה רואה שהלבה מההרי געש הקטנים האלה פשוט נאספת לה לאיזה נהרות כאלה נחמדים אדומים, אדום בוהק כזה, או בין אדום לצהוב לכתום, אין לזה צבע מוגדר אגב, זה משהו כזה בין לבין, והכל זוהר כזה, ויש ריח קצת צרוף, יורד שלג, ואז קר לך, אז אתה הולך ואתה מתחמם מהלבה, ואז אני מסתכל על כל האנשים שעומדים ומצלמים את הלבה מקרוב, והם עושים, חלק עושים וידאו וטיימלאפס, וקוניקה לניסיונות רגע, לבוא ולהראות את התנועה, זה מאוד מאוד מרשים, זה מאוד מאוד יפה. ואז אני ממריא את הרחפן, ואני אומרת, כאילו, אולי אפילו בזלזול עליהם, כאילו, אתם מפספסים את העיקר. אתם פה נמצאים, מצלמים את הלבה וברקע, הרגש וקצת צבעים וכאלה, ואני טס לתוך הלוע. אני טס ואני מתקרב ללוע, אני נעמד מעל הלבה, אני פשוט נעמד עם הרחפן, אני מסתכל, נראה את כל הלבה משפריצה, ואת הכל מבעבע, וכל הדברים שמה באוויר. אתה אומר, כאילו, לא ראיתי דבר עוצמתי כזה בחיי. אני גם לא אראה. אני רואה את זה בעיניים, אני שומע, אני מרחוק, אני מכל, אני כולי בתוך הסיטואציה. ואני מרחפן בסיטואציה, כאילו אני, לא משנה איפה אני עומד בכלל, אני יכול לעמוד גם קילומטר מהרגש, וכל החושים והכל, העיניים, את יודעת, אני מרגיש שאני הרחפן, אני לא איפה שאני. אני לגמרי בתוך זה, והכל ממוקד למה הרחפן רואה ומה אני עושה איתו. בשלב מסוים, אני נוחת, ואז אני מסתכל על הרחפן, ואני רואה שחלק מהחלק התחתון שלו נמס קצת, ושחלק מהפלסטיקה שם איבדה צורה, והמצלמה קצת ביעבעה הפלסטיק, אני כזה, אוקיי, אנחנו ביום הראשון רק. אני לא רוצה היום לשרוף את הרחפן שלי, אני צריך אותו לעוד כמה ימים. ואז אני קצת יותר נזהר וקצת לוקח מרווחי ביטחון. זה נורא חי, זה לא טבע דומם. ההר הזה כבד תוך כדי שאתה שם, אחד אחר נדלק, ביום אחד לפני האחרון אני עולה שוב ומתנתקת לי הקליטה. זה קורה לפעמים, ולפעמים מתנתקת התקשורת ברמה שאתה לא רואה תמונה, אבל הרחפן ממשיך לטוס. ועוברות כמה שניות, אני רואה תמונה. אני רואה תמונה לשנייה או חלקי שנייה אפילו, והתמונה היחידה שאני מספיק לראות, זה סלע מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד קרוב. ואז אני רואה מסך שחור. מיד מבין שהרחפן התנגש בסלע מעל הנהר של הלבה, ואני מבין שאני לא אצליח להוציא אותו משם. אבל הדבר הראשון שעובר לי בראש, זה כזה, איזה בס הלך לי הרחפן. והדבר השני שעובר לי בראש, זה בוא נחצלם את זה. אז אני מיד ממריא רחפן אחר.
אתה מגיע עם גיבוי.
באתי עם שלושה. אבל הרחפן הטוב שלי התרסק, שזה הכי מבאס, כי הרחפן היותר יקר, היותר טוב, היותר איכותי התרסק, המראיתי את הרחפן השני, ואני תוך כדי מטיס את הרחפן מעליי, והדבר שאני מצליח לראות זה את אותו סלע גדול, ואני מצלם את השאריות, ואני אומר כאילו, זה מה יש.
כשמטוס חלילה מתרסק, זה אסון. כן. גם אם הטייסים נוטשים, מדובר בנזק עצום, אף על פי שזה מאוד נדיר. היית אגב פעם בסיטואציה כזאת כאיש צוות אוויר?
לא חוויתי לשמחתי הרבה כזה אירועי בטיחות, מקום שבו מטוסים מתקרבים יותר מדי. כאילו היה משהו, מישהו בלבל על הקשר, עברתם מאוד מאוד קרוב, נקרא חליפה בחיל האוויר, שחולפים קרוב אחד לשני. לרוב זה כל כך מהיר בגלל המהירויות של המטוסים, שאתה בכלל לא מבין שהיה משהו, זה כזה, אתה פתאום ראית מטוס עובר מהלכת כזה, הוא לא היה אמור להיות פה, אבל זה עבר כבר. אז עכשיו אתה תפחד על משהו שכאילו כמעט מתתי, אבל זה כבר עבר, אז אני לא יכול לפחד. מקום אחד שמאוד מאוד פחדתי, זה היה דווקא באחד מהמבצעים בעזה, שבאנו לנחיתה בבסיס, ואז ירו לבסיס. אבל הייתה כיפת ברזל, והטילים של כיפת ברזל עושים הרבה מאוד אור, והם מאוד מפחידים, בטח שהם יוצאים סביבך. עכשיו, יש מערכת, הם יודעים לסנכן את זה, הטילים לא פוגעים במטוס שלך. כאילו, חיל האוויר יודע לסנכן את התמונה, וכאילו, הם יודעים לא לצאת עליך, הם לא יתקפו אותך ולא יפגעו בך. זה עדיין מרגיש כמו חנוכיה שסביבך. וזה באמת היה מקום שאני כזה, אוי לא, אוי לא, אוי לא, אוי לא, אוי לא, וכאילו הכל סביבך, ודברים עפים בשמיים. אז זה הסיטואציה שבה הספקתי לפחד, והאמת שהייתה עוד איזו נחיתה בגשם, כבד מאוד, שהבסיס כמעט הוצף, וכאילו היה בלגן שלם, ואנחנו ונחתנו במקום אחר, ואתה כזה, אני לא רואה כלום. אנחנו לא רואים שום דבר. ואנחנו נוחתים אל תוך ענן כבד, ואנחנו חייבים לנחות. וזה היה גם סיטואציה שכזה, כזה, מה יהיה פה? חוץ מזה, הרוב עבר בשלום.
מכל מקום, לא רק באיסלנד מתרסק לך רחפן, אפילו כאן בשלולית שלנו, בעמק הירדן.
עם הרחפן באיסלנד אני די שלם עם ההתרסקות, כי אני אומר, כאילו, ניסיתי לקחת אותו לקצה, ולא הצלחתי.
כן.
יש מקומות שאתה אומר, לא ניסיתי לקחת לקצה, עשיתי טעות נורא נורא מטופשת, והרחפן שילם על זה בחייו. אז הטסתי רחפן, מה שנקרא FPV, זה רחפנים כאלה שאתה שם משקפיים, שבהן אתה רואה את התמונה של הרחפן, זה קצת שונה מהרחפנים שאני מטיס בדרך כלל, וגם ההטסה היא קצת שונה. רחפנים הרבה יותר עצבניים, הרבה פחות יציבים, הרבה יותר מהירים, הם כאילו, זה הטסה קצת שונה. והיינו בטיול עם החברה בכנרת, והיה שם ספינת מרוץ כזאת שלוקחת את האנשים על בננה והבובים וכל מיני כאלה. ואני אמרתי, איזה מגניב יהיה לצלם אותם? אני גם עם הרחפן המגניב החדש שלי, ואני אטוס מהיר, ואני אעשה כל מיני שוטים מגניבים, ויהיה פצצה. והמוח שלי לא היה כנראה הכי מפוקס שהוא היה, כי שתיתי לא מעט, והייתי מאוד שמח, והיה אירוע מגניב, ובהתרגשות, ואני רואה את הספינה הזאת, את הסירה, ובאמת לצאת לדרך, ואני כזה, אוקיי, יאללה, מהיר, נתפוס אותה, בא, מדליק הכל, שם את זה על הראש, מכין את הדברים, ממריא את הרחפן, ובמקום קדימה אני מטיס אותו למטה, מעל הכנרת. ובגדול, זו הייתה טיסה של 10 שניות, 3 שניות מרגע שהתחלתי להטיס את הרחפן, הוא סיים את חייו במים. אני רץ, קופץ למים, לא רואים כלום בכנרת, מי שניסה לפתוח שם עיניים לאחרונה. ננסה רגע להבין כזה איפה הרחפן, קצת לנסות עם הידיים למשש בתוך המים. אני מבין שלא יצא מזה שום דבר, אל טיפשות משלמים. אין מה לעשות.
עוד אירוע של כמעט התרסקות, הפעם במקום מיוחד במינו, עם האזורים של פורטוגל, ודיברת קודם על מגבלות הרחפן באזור מיושב, מעל אנשים, טווח צילום, אבל אנחנו צריכים לזכור שמדובר בצילום אוויר, ומכאן שחלים עליו הכללים והקשיים שיש לכלי טייס, אפילו לכלי רכב בתנועה על הקרקע. כשתנאי מזג האוויר מאתגרים.
נסעתי לאימא הזורים כדי לצלם באמת 2.5 דברים ספציפיים שמהארץ ראיתי והבנתי מה אני רוצה לעשות שם. והיה שם איזה הר געש כזה, לא כמו איסלנד עם לאבה, אלא הר געש בצורה מתוק, חמוד, כזה ענק, כולו ירוק, יש פרות שרואות באמצע הלואה. אני קם בבוקר ויש גשם. עכשיו, לא סתם גשם, גשם, גשם. ואת יוצא החוצה ויש רוח משוגעת. עכשיו, אם האזורים זה מקומות, וגם איסלנד, זה מקומות שבהם יש רוחות לפעמים וסופות שאנחנו לא מכירים, כאילו, רוחות של 100-120 כמה, שאתה באמת, אנשים לא יוצאים מהחוצה, יש אזהרה לא לצאת מהבית. אבל אני מסתכל החוצה ואני אומר, אני לא הולך לוותר על הדבר הזה, אני פה. ואני קצת מחכה שהגשם יירגע. והגשם באמת נרגע קצת. ואני מטיס את הרחפן, ונראה אחלה, כן, קצת גשם, ואז הגשם מתחזק, ואני אומר, אוקיי, הגיע הזמן לחזור לנחיתה, ואני לא מצליח לחזור לנחיתה. ואני מנסה להטיס את הרחפן אליי, לאיפה שעמדתי, וזה מול הרוח. והרחפן פשוט לא יודע להטיס מול הרוח, כי הרוח היא בסדר גודל של 80 קמ"ש, והרחפן יודע הכי מהר לטוס 65. אז הוא לא יודע לטוס, אני לא יכול להחזיר אותו לנחיתה.
נסחף אחורה?
כן. אתה פשוט רואה, נגיד, זה מצחיק, יש לך למטה, הוא כותב לך מה המהירות של הרחפן, ואם אתה מנסה עד הסוף קדימה להטיס אותו, ובעצם הוא טס אחורה, הוא כותב לך מינוס. אז אני רואה, מינוס 10, אני כזה, מה מינוס 10? תבוא אליי, מה אתה עושה? אולי יש פה טעות. ואני רואה בתמונה שלו שהאוטו שאני נוסע, אני חצי קילומטר ממנו בערך, אבל אני לא יכול להגיע, כי זה שדות והכל, וגדירות ופרות וכל מיני, ואני פשוט רואה את התמונה הולכת אחורה, ואני רואה את האוטו שלי הולך וקטן, כזה, אוי ואבוי, מה אני עושה? עכשיו, רחפנים יש עניינים של תקשורת, ואם אני עומד בנקודה אחת ואני אנסה להנחית אותו בנקודה אחרת שהיא מעבר לאיזה הר או לאיזה רכס, אז אני לא יכול להגיד לו לנחות. אז אתה צריך להגיד לרחפן פונקציה מסוימת, שאתה אומר לו תנחת, והוא אמור לעשות את הדברים לבד. אני נכנס לאוטו, נוסע כמו משוגע, באמת. אני מקיף את כל ההר, כי אני מבין שכשאני אסיים להקיף אותו, אני אגיע קרוב לרחפן, ויש חזרת תקשורת בין השלט לרחפן. אז אני מסיים להקיף את הזה, לקראת הסוף, באמת, חוזר את התקשורת, אני רואה את הרחפן, אני רואה שהוא לא נחת, אני כזה, למה לא נחתת? אני אמרתי לך לנחות, למה אתה לא מקשיב לי? אז אני כזה מהר בא, חונה מתחתיו, מנחית את הרחפן מטר מהאוטו, מקפל, מלטף אותו קצת כזה, מסכן, מסכן, אתה חי, הכל בסדר, בודק, מייבש אותו קצת, מלטף אותו שירגיש בנוח, ואז אני נוסע משם, ואני נורא נורא שבוז. גם כמעט איבדתי את הרחפן, לא הצלחתי לצלם את מה שרציתי, זה לא היה השוטים שרציתי. ואני נורא נורא מתוסכל מזה, כי בשביל זה באתי לשם. אז אני חוזר כולי עצוב ושבוז, חוזר לכיוון המלון, עובר דרך העיירה, ובעיירה פתאום אני רואה קשת. עכשיו, שקיעות וזריחות זה פאן, אבל קשת זה הילייט.
נכון.
קשת זה הדבר. ואז אני אומר, רגע, נרגע הרוח, אפשר לחזור לרגש? ותוך כדי שאני בדרך אליו, אני רואה עוד קשת. ואני ממריא את הרחפן, ואני מצלם כמה תמונות, לא הרבה, היה לי באמת, יצרתי לצלם שם 20 תמונות נגיד של הדבר הזה, עד שהתחיל שוב גשם, והלכה הקשת והכל. אבל צילמתי את הדבר הזה, חזרתי את הרחפן לאוטו, ואמרתי, אוקיי, מחייתי, סיימתי את הטיול. את שלי עשיתי.
הבעיה עם האזור, אם אתה גם נאלץ לוותר באמת על צילום של לגונה יפהפייה שתכננת לצלם, איך אתה מרגיש כשזה כאן לידך באמת, אבל הפעם זה ערפל כבד שמפריד ביניכם?
גם פה זה מתח שהולך ונבנה, כי כאילו, את עולה, מטפסת, עולה שעה נסיעה בהרים, וכל לבן. ואתה פשוט עומד מעל איזה מצוק, ואתה לא רואה ממטר. אתה רואה שני עצים מתחתיך, ופה זה נגמר. ובלב כבד אתה עומד, מתלבט, אומר, יאללה, מסתכל בתחזית, אתה לא רואה שום דבר שמשתנה, ויאללה, צריך לקבל פה החלטה, אני אף מפה. וכל הדרך מהלגונה למטה, אתה כל הזמן מסתכל על השמיים, אתה אומר, זה מתבהר, זה לא מתבהר, אולי אני צריך להסתובב, אולי אני אסתובב, ואז מתחיל גשם, אתה אומר, אני לא אסתובב. ואז אתה כאילו, אני אעשה ארוחת צהריים פה, ואני עוד אוכל לחזור למעלה, לנסות לתפוס עוד איזו הזדמנות, ואתה יוצא מארוחת צהריים שעשית, ועדיין גשם. אז אתה אומר, אני אקיף את האי מהצד הזה, ואני עוד אוכל לחזור, ואתה מקיף, ועדיין ערפל, ואתה כזה, טוב, די, מספיק. לא יקרה.
הערפל באמת יכול לסכל צילום, כי זה סוג של מסך, של וילון בעצם, אבל הערפל, כפי שאתם הטייסים יודעים היטב, מתפזר במהלך הבוקר והשמיים מתבהרים, בדרך כלל.
כן.
עם זה, הערפל זה גם משהו מאוד מאוד יפה. יש בו אווירה מסתורית, האור שעובר דרכו, הצמר גפן הזה, כך שלפעמים אתה דווקא מגייס אותו לטובתך.
חיל האוויר לא אוהב ערפל. ערפל הרוב הוא גם נמוך, הוא מסתיר לך את המסלול. זה ברוך כי אתה צריך לנחות בתוך הערפל, ואז הרבה יותר מסוכן. עם הרחפן, לרוב לא אכפת לקחת סיכונים, אז אני יכול לטוס צמוד לערפל, ולנגב אותו כזה, ולטוס בתוכו, ואת זה יוצא, וזה נכנס, ואפשר לעשות עם זה דברים מהממים, בעיקר
אז, בווידאו. אז זהו, אז אני מבינה שבאמת הזדמנה לך הזדמנות מופלאה דווקא פה בתל אביב.
כן, היה בוקר אחד שאני קם, אני מסתכל בקצה קפלן לכל קריית הממשלה, ולכל הבניינים שמעזריאלי וכאלה, ולא רואים אותם. רואים, לא יודע, כמה מטרים קדימה, ורואים עד איזה גובה די נמוך, אז אני ממריא. ואתה עובר דרך הערפל, סדר גודל של 50 מטר גובה של הערפל, ואז אתה יוצא החוצה מהערפל. ואני חושב שזה הדבר שכאילו, אחד ההיילייטים הכי גדולים שאתה יכול לחוות, כי המעבר הוא כל כך קיצוני מערפל מלא, מזה שאתה לא רואה כלום, הכל אפור, ופתאום נגלה לך עולם שלם. ואחד הדברים שהכי מדהימים אותי תמיד בסיטואציה הזאת, זה שאתה רואה משהו שאף אחד לא רואה עכשיו. אתה נמצא במקום שבו כל מי שנמצא על הרצפה, שהוא חווה את העולם שלנו פה, הקרקעי, ואתה נמצא 50 מטר למעלה, 100 מטר למעלה, ואתה בעולם אחר לגמרי. ואתה במקום שבו, אמר, צמר גפן, זה נראה כמו כזה, לפעמים זה נראה כמו איזה ים כזה, כמו איזה מין גלים עדינים שפשוט משייטים להם במרחב, והכל כזה נורא מסתורי או מיסטי. ובתוך הערפל הזה שתלו קונה מגדלים. תזריאלי מעל, אתה רואה את קריאת הממשלה, אתה רואה קונה מגדלים, והם מציצים להם מתוך הערפל. וזה פשוט היה מהמם.
אפרופו קורס הטייס, אני מניחה שלך לא יצא להתמודד בקרב אווירי אמיתי, מטוס מול מטוס, שכבר הרבה מאוד שנים לא קרה לשמחתנו לצוותי חיל האוויר, אבל בחלופה החדשה שלך, או בשלוחה האווירית שלך עם הרחפן, דווקא כן יצא לך לנהל קרב אוויר.
הסיטואציה היא כזאת, אני בספרד, ולרחפן יש לו חיישנים שמטריעים כשהוא עומד להתנגש במשהו. הבראתי שם איזו עיירת חוף נחמדה כזאת ויפה, ואני טס מעל הים. ואז פתאום הוא מתחיל לצפצף, והוא לא אמור לצפצף. אז הוא אומר, או שיש לי תקלה, או שמשהו מאוד מאוד מוזר קורה פה. ואני מסתובב קצת, ופתאום אני רואה שיש איזה שחף שמסתובב סביבי, ומתקרב אליי בצורה מאוד מאוד מאיימת. וכנראה הצפצופים הוא שהוא התקרב פעם אחת, ועכשיו הוא בא להתקרב שוב. ואני כבר יודע מסיפורים של חברים שיש שחפים פחות נחמדים, שפחות אוהבים רחפנים, ולפעמים גם יכולים להפיל אותם. אז אני מוצא את השחף הזה במצלמה, ואני פשוט, אני מצלם אותו בווידאו, ואני רואה שהוא מתקרב אליי, אז אני מתחיל לברוח אחורה, והוא מתקרב אליי, ואני צריך לברוח עוד יותר אחורה. ועכשיו אני כבר טס הכי מהר שאני יכול אחורה, ואני רואה שאיפשהו אני מצליח לשמחתי קצת להתרחק ממנו, ואני מבין שפה זה כנראה לא המקום הנכון לצלם. אז אני טיק-טק עושה שם עוד איזה שני דברים קטנים שרציתי, ובורח משם במהירות הכי גבוהה שאני יכול, לפני שהמר שחף הזה בא לירט אותי. כן, להיפגש עם ציפור מעל הים זה לא... לא כיף גדול כל כך.
הן עלולות להפיל אותו?
כן.
כן.
כן, זה קורה לפעמים, כן.
אז שם... בעצם ניהלת קרב אוויר מול שחף.
אבל,
יפה.
אבל יצאנו בטקו.
לא, אבל אתה יודע, בשביל זה שווה היה להיות בקורס טייס.
שווה הכל, נכון? אין ספק. כן, כן.
אתה רואה? זה שלא רצית, מה היית עושה? יש מצבים שפשוט מה שדמיינת, ציפית, מתגלה כאכזבה?
בכל מקום שאני טס אליו, אני דוקר לי לא מעט נקודות. אני עושה את הכל על הגוגל מפס, על הלוויין, והיה זה נחל שהיה נראה מהמם, שיש שדות ירוקים, ונחל שם זורם ומתפתל ביניהם, ואז הוא עולה לאיזה הר, וכאילו היה נראה מאוד 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 פסטורלי ויפה. ואז אני נוסע לשם, ואז אתה מגיע לאיזה נקודה, אומר, טוב, פה נראה לי מדהים להמרי, ואני ממרי, ואני כזה, אוקיי, יש פה שדות, ויש פה נחל.
יופי.
וזה סתם, למה באתי לפה רגע? שמישהו יזכיר לי, מי אמר שצריך לבוא לפה? למה אנחנו כאן בכלל? באיסלנד, אגב, זה גם קורה המון. יש נהרות מהממים באיסלנד, אבל דעתי יש שם פשוט שינויים מאוד מאוד גדולים בכמות המים. אז פעם אחת זה נהר ענק, יכול להיות ברוחב של מאות מטרים, ואז כשצד יורד מפלס של המים או הגשם, אז נשארים מלא נחלולים קטנים, זה תמונות מטריפות ברמות. וכשאתה מסתכל בלוויין, אז אתה רואה מין שפך נחלים כזה, שהוא נראה מהמם, ואז אתה מראה ואין שם כלום. כי המים עוד ירדו או עוד עלו, ופתאום במקום מלא נחלולים קטנים אין כלום, או שיש פשוט נחל אחד גדול. אז אתה לומד עם הזמן, אתה מבין שכל מה שאתה רואה בלוויין הוא נתון לשינויים.
נתון לאותו הרגע.
בדיוק.
והפוך.
הפוך.
הפתעה ככה של כן, לא אז... ציפית אבל טובה.
א', זה קורה המון. שאתה בא לצלם משהו אחד ופתאום אתה אומר, היי, יש פה משהו ממש ממש מגניב. בסלובניה, אז היה שם איזו סיטואציה שבאתי לצלם איזה כנסייה, מעל איזה כפר, מקום נחמד, אמרתי, יאללה, זה על הדרך, זה על הציר, זה עיכוב של 3 דקות. אז ננסה. אז אני בא ואני אומר, פתאום אתה אומר כאילו, וואו, איזה דבר מדהים זה, היא בנויה בקומות ומלא מדרגות וקצת אנשים, וזה מישהי באדום שבא לי בול שם, וכאילו, הכל פתאום מסתדר, והמזג אוויר פתאום מסתדר שם בסלובניה, למרות הגשם, הרגע זה הפוגה, והנחל מהצד מגיע ועוטף את זה מזה, אתה אומר, וואו, יצא לי אחלה שרט, לא התכוונתי בכלל, איזה כיף.
אתה יוצא לבד לטיולים האלה, באמת כמו טייס, אף על פי שכשאתה נווט אתם תמיד שניים, זה לא קשה הבדידות הזאת?
אני מאוד משימתי, ואני אוכל באוטו תוך כדי נסיעה, ואני כאילו בקושי ישן, והכל בסדר, כי הכל למען המטרה שבשבילה באתי. אז לא, אין לי בעיה, גם השבועיים באיסלנד, גם ההתמודדות לבד, אני חושב שיש בה משהו, של כאילו זה אני מול האתגרים שאני מציב לעצמי, אף אחד לא אומר לי, תביא תמונות יפות מאיסלנד, כן. יופי, בסדר.
וניסית פעם לשלב עם המשפחה טיול וגם זה?
מה שהיה מאוד מאוד נחמד, עשינו מתישהו, לפני 5 שנים עשינו טיול לקרואטיה. כל המשפחה של אשתי, וכאילו, אז זה נוח, כי הייתה לנו ילדה קטנה בת 4 חודשים, וסבא וסבתא היו שם אגב קצת לעזור. לרוב אני לא משלב בין משפחה לבין תחביביי, ואם אני עושה את זה כשכולם ישנים, ולא באמצע היום, או כשיש באמת התרחשויות שאני מפספס. ושם הגענו לאיזה מקום מהמם, לאיזה עיירה כזאת, משהו מקסים על החוף, ואמרנו, אני פשוט חייב לצלם את זה. וגם עוד שנייה שקיעה, הזמנים הסתדרו טוב, ואני לא יכול לוותר על השקיעה. בדיוק ישבנו באיזה מסעדה, אמרתי, תזמינו לי שניצל, אני הולך. אז פשוט כולם ישבו בארוחת ערב, הזמינו לי שניצל. אני הלכתי, חצי שעה שעה, צילמתי את מה שרציתי. היה השקיעה מטורפת, אדומה, עם הכנסייה, באמצעי, עגול, כל האלמנטים הנכונים היו שם. מנחית את הרחפן, חוזר לארוחת ערב, השניצל שלי הגיע, כן, הוא הגיע, הוא פה, אוקיי, נהדר. יושב, ממשיך לאכול, הכל טוב, פשוט נעלמתי לחצי שעה שעה.
איזה טיימינג.
מדהים. כיף גדול.
אנחנו מדברים כאן על חוויותיך של מאחורי הקלעים של צילום באמצעות רחפן. לקראת סיום שיחתנו, אולי נבין מה זה היצור הזה בעצם, איך הוא נראה, מה גודלו, כמה הוא שוקל, רחפן, רחפן, מה זה?
אז ככה, רחפן בגדול מנסה לפשט את זה, זה מצלמה מעופפת עם ארבעה פרופלורים. תקחי את הפלאפון שלך, תחברי לו ארבע רגליים, ובכל רגל תשימי איזה מין פרופלור כזה שאמור להחזיק אותו באוויר. כשהמצלמה ניתנת להזזה לכל מיני כיוונים, וגם הרחפן עצמו אפשר לשלוט בו לזוז לכל כיוון כמעט, ולצלם כמעט כל דבר במרחב. רחפן מתקשר באופן אלחוטי עם שלט שאתה מחזיק ביד, ובשלט או שיש מסך בתוך השלט, או שאתה מחבר פלאפון בתור מסך, גם אפליקציה, ודרך זה אתה מצליח בעצם להפעיל את הרחפן, הם מתקשרים ביניהם.
באיזה מרחק אתה צריך להיות ממנו?
רחפנים יודעים להגיע לכמה קילומטרים.
מהמקום שלך.
מהמקום
שלך. מנקודת הבסיס.
כן, זה תלוי נורא בתוואי קרקע, נגיד בים או במדבר, במקומות שאין בהם אנשים או תקשורת או הפרעות, הם יודעים להגיע לכמה קילומטרים.
וואו.
חוקית במדינת ישראל אתה חייב להטיס בקשר עין, גם בחול, אתה חייב להטיס בקשר עין, כלומר אתה חייב לראות את הרחפן על פי החוק. יש גם סוגיות של גובה, ככה עד גובה של כמה מאות מטרים.
כמה הוא שוקל?
הקטנים שוקלים ברמת ה-250 גרם, והיותר גדולים יודעים להגיע, מה שאני מטיס שוקל בערך קילו, קילו וקצת, והגדולים כבר שוקלים עשרות קילוגרמים.
בשביל מה צריך אותם?
חקלאות, נגיד, אני רוצה לרסס שדות. יש רחפנים שמנקים קונה קבלים של חשמל או אנטנות. שמים עליהם ממש איזה צינור עם מיכל מים ופשוט משפריץ מים בלחץ קבוע. יש היום גם רחפנים להובלת אנשים. הם עוד לא עברו רגולציה, אבל גם בדובאי מדברים על זה, ובכל מדינות בעולם מדברים על להתחיל לנייד אנשים אווירית עם רחפנים. ורואים יותר ויותר חברות שנכנסות לזה, אם זה אמזון עם משלוחים אוויריים, גוגל שגם רוצה לעשות משלוחים אוויריים, חברה שנקראת פלייטרקס, ישראלים, שעושים משלוחי אוכל באיסלנד, אגב. הם עושים משלוחי מזון, כי הם אומרים, זה פשוט לוקח שיש מהזמן.
לא, אבל זה לא יהיה טירוף באוויר? כאילו...
יהיה טירוף באוויר, אבל אמרנו, זה עולם גדול לתווך האווירי. לפחות אני רוצה להאמין.
וגם כאמצעי מלחמתי.
זה נכון, היום אפשר לראות במלחמה באוקראינה, אז רואים שלוקחים רחפנים כמו שלי, רחפן תמים לכאורה, ופשוט שמים עליו כמו איזה מין פצצה, או רימון, בגודל של רימון יד, ששוקלת חצי קילו, והם מקבלים מודיעין או אוספים את המודיעין בשטח, פשוט רואים בעיניים מטרה כלשהי, והם שחררים עליה את הדבר הזה. גם אגב, ירתו עכשיו רחפן שחדר לישראל מסוריה, כאילו, הרחפן שירתו בתמונות זה הרחפן שלי, זה אותו רחפן.
כמו שלך, לא שלך.
כן.
שלא נתבלבל, כן?
לא נתבלבל.
וגם בעולם הקולנוע, כמובן, נכון?
תחשבי שאם פעם כדי לצלם איזה סצנה, על איזה צוק, על איזה משהו, היה צריך להביא מסוק עם מצלמות ענק ומלא מייצבים, כי מסוק הוא רועד, הוא לא יציב סטטי.
כן.
שילמו כנראה עשרות אלפי שקלים או דולרים כדי שדבר הזה יגיע, ופתאום הוא קונה ב-5,000 שקל רחפן, עושה בדיוק אותו דבר. וזה משנה מציאות, והיום סתכלי בתוכניות כמו, לא יודע מה, הישרדות, ושזה גם הנופים שם פסטורליים בטירוף, כן?
כן.
אבל גם המרוץ למיליון, וגם אולי באח הגדול, בכל מקומות כאלה שבהם יש משמעות ללהראות רגע את התמונה של איפה אנחנו נמצאים, אבל גם בפרסומות.
עכשיו, מכיוון שזה צילום בשלט רחוק עם מגבלות גדולות של מרחק, טווח ופוקוס, איך בכל זאת מצלמים תמונה משמעותית מרחפן, באמת תמונה שמביאה רגש.
הרגש פה מגיע מהסיטואציה שאתה מצליח לתפוס, עם הדברים שהם הרבה יותר גדולים, זה לתפוס את הקשת. רגע, זה לתפוס איזה שבר ענן שאתה רואה פתאום כזה איזה מפל מים שיורד מהשמיים על איזה משהו. זה לתפוס את האוטו על הגשר שהרגע עובר והוא מעניין בצבעים. זה לתפוס בן אדם ליד מפל. אתה מביא את זה מהדברים האלה. הרבה יותר קשה לייצר רגש עם רחפן. הרגש הוא פחות שם. זה הרבה יותר קשה לייצר את זה. לפעמים זה ברמת הבלתי אפשרי. כי אני תופס סיטואציה. אין כמעט פרצופים עם רחפן, ורגש מגיע מפרצופים. ואין פרצופים כי לרוב אני רחוק מדי, או גבוה מדי.
אז אתה חושב על זה? אתה מנסה כן איכשהו לדלות את זה?
השאיפה שלי היא לייצר תמונות שגורמות לאנשים לעצור. להגיד, מה אני רואה פה? מה קורה? רגע, מה זה?
הוא בין שפע של תמונות נוף שכבר צילמו, ואפילו כאן בצילומי המחאה בכל שבת, שזה בכל זאת, זה
מאוד חוזר על
זה
עצמו.
חוזר על עצמו. אז נכון. איך מביאים את הייחוד האישי?
קודם כל זה להיות במקומות הנכונים. אני בשטח, נגמרה ההפגנה, אני לא הולך הביתה. אני מתחיל לשוטט. אני מחפש לראות לאן אנשים הולכים, ומה קורה, ויש התרחשות פה, התרחשות שם. אני עושה את זה גם עם עוד אנשים שסביבי, כי אני לא היחידי. אבל להיות שם כשדברים קורים. וזה אני חושב, קצת אני מרגיש קצת כמו עיתונאי לפעמים בקטעים האלה. כן. כשאני בא ומנסה להיכנס לאיזו סיטואציה שקורית עכשיו, אמרתי גם קודם, באה מקטזית פתאום, יש מפגינים על הילון, אני מגיע, אוקיי, רגע, מתחמם, משהו פה קורה. ועכשיו אני מעליה. אני מעל המקטזית עם האנשים, ופתאום היא מתחילה לרסס שם את כל המים, את כל המפגינים. ועומד לידי בן אדם, ואומר לי, תשמע, היא יורה למים מטווח אפס, זה לא חוקי. עכשיו אתה אומר, כאילו, רגע, אני פה בסיטואציה כזאת, שאולי אני בכלל, אני עושה מעבר ללתעד את הדברים, אני גם מתעד פה דברים שהם בניגוד לחוק. או אני מצייד הפגנה, היה מתישהו מישהו שנעצר, מישהו אני לא מכיר, אומר לי, היי אור, לא חשוב איך קוראים לי, נעצרתי במקום הזה, בזמן הזה, הבנתי שהיית שם באוויר, אולי יש לך תיעוד של הדבר הזה, אני אומר לו, קח את כל הסרטים שלי, אם זה יכול לעזור לך, בטח, מדהים, עבורי זו תחושה אדירה של איזה ניצחון ותרומה, שאם אני עוזר לבן אדם, אפילו בקצת, להראות אלימות, להראות רגע איזו סיטואציה שהוא חווה שם משהו מהמשטרה או מאנשים אחרים, זה חזק מאוד. אבל אני בעיקר מנסה להיות במקומות שהם מועדים לפורנות או מועדים להתנגשויות. לרוב זה איילון, אם זה מדורה על איילון, אז אתה מבין שמתי שהוא יקרה שם משהו. אם זה הסוסים שמגיעים פתאום, זה מייצר אימג'ים מאוד מאוד חזקים. נכון. אין בהם הרבה רגש, אבל הם מאוד חזקים. הם עדיין עושים לך איזה משהו בלב, ברמה של כאילו להראות שורה של סוסים על איילון אל מול המפגינים. או שני מפגינים מול איילון ריק, כי המשטרות נורא רחוקות.
מה אתה אוהב בכל הדבר הזה? אתה יכול לנסח לעצמך, להגדיר?
אחד הדברים שאני חושב ברחפנים היום, זה התפיסה או ההבנה שלי, שאני יכול לצלם משהו שעוד לא צולם. ואני לא רואה את זה קורה מהקרקע. ההבנה שאני יכול לצלם משהו שאיש לא צילם לפניי, ואיש לא, אולי גם לא יצלם אחריי, היא נורא חזקה.
אז יש משהו שאתה חולם עליו, מדמיין אותו במיוחד?
אמרתי קודם, אני דוקר נקודות בגוגל מפס. יש לי בערך 5,000 על פני 50 מדינות. אז להגיד, יש משהו שאני חולם, אני אגיד לך, כן, אני חולם על ניו זילנד, ואני חולם על אוסטרליה, ואני חולם על נמיביה, ואני חולם על לחזור לאיסלנד עוד פעם ועוד פעם, ויש לי השלמות באים האזורים, ויש לי אין סוף מקומות בירדן ובסעודיה ובאיראן, ובכל מקומות שאני נורא רוצה ללכת אליהם, ובפיליפינים, לא יודע, 50 או 70 מדינות, את כולם אני רוצה. אבל הן מתועדפות. ואני בן אדם מסודר, בקטעים האלה לפחות. אז אני יודע לאן אני הולך ראשון, וזה תלוי בעונה, ואני יודע אם יש לי יומיים לאן אני הולך, ואם יש לי שבוע לאן אני הולך, אז כאילו, יש לי כבר רשימה. ואם יהיה הרגש, אז זה מנצח הכל.
הרגש מנצח הכל.
הרגש מנצח הכל.
מה הצילום הכי מרגש מבחינתך?
אני חושב שהמחאה יכולה פה להיות משהו שזה עמוק, זה מעבר הגעתי למקום שרציתי לצלם וצילמתי את מה שפינטזתי או הופתעתי. אבל כי המחאה זה נוגע במקומות אחרים. וזה אספקטים מאוד מאוד שונים אל מול הצילומי נוף. ושם אני חושב שאין ספק שהלילה עם גלנט ואיילון, זה היה כאילו, הייתי בהתרגשות אמיתית של מה קורה פה, ווואו וטירוף, ואני עצמי בתחושות, לא בגלל הצילום בהכרח, כאילו כן, בגלל הסיטואציה, והתחושה שאתה מצלם משהו שהוא once in a lifetime, וכאילו אירוע משנה מציאות, אז זה דבר אחד ברמת המרגש. אני חושב שמעבר לזה, אני חושב ההרגש באיסלנד הוא משהו שאי אפשר לנצח אותו מבחינתי. באמת, זה משהו שאני יכול עכשיו להיזכר באיך הרגשתי ואיפה עמדתי ומה קרה מסביב וכמה היה לי קר.
וזו גם התמונה מבחינתך הכי...
לא. זו לא התמונה הכי יפה.
מה התמונה הכי יפה?
יש המון, וזה משתנה מיום ליום. זה משתנה בסיטואציה.
אז איזה תמונה הכי יפה היום?
היום אני חושב שזו התמונה של עזריאלי בערפל, אבל זה כי קמתי יום בבוקר והיה קצת ערפל, אז כאילו, ולא ראו טוב את המגדלים.
אולי אתה צריך לצלם את המחאה בזריחה.
שיבואו, אגב, עושים את זה, עושים את זה. יש כל מיני חבר'ה במחאה שכן תולים שלטים בכל המקומות ועושים דברים בזריחה.
אז אמרנו שבעצם אתה נמצא גם על הקרקע וגם באוויר בעת ובעונה אחת, בשני ממדים. מה אתה יכול להגיד בכלל ובפרט? התחלנו בצילומי המחאה, האם באמת דברים שרואים משם לא רואים מכאן?
בוודאות, בטח. אני חושב שבצילומי נוף, הפרספקטיבה האנכית או הפרספקטיבה האווירית, היא משנה את המציאות שהתרגלנו אליה ואת היכולת של בני אדם לראות משהו מהפרספקטיבה של העיניים והפלאפון, כי מה שאני צילם עם מצלמה אני רואה בעיניים, ופתאום אני עולה לעולם אחר. ואני חושב שזה השינוי המשמעותי שהרחפנים הביאו לחיים שלנו, שכל בן אדם לוקח בכיס או בתיק, ופתאום הוא יוצא מהקופקה של גובה 2 מטר, 2.5 אם אני עולה על סולם או על איזה סלע, ופתאום אתה עולה לגבהים מטורפים, ופתאום אתה מקבל את הזווית הזאת שמעולם לא הייתה לאנשים כל כך ריצ'בול, כל כך כאילו בהישג ידם. במחאות מה שרואים מלמעלה ולא רואים מהקרקע זה את הגודל ואת העוצמה של מה שקורה פה. אין נקודה יום על קפלן שבה תצליח לראות את כל קפלן מהקרקע. ומהאוויר את רואה את כל העוצמה, את הצבעים השונים, את ההתרחשויות שקורות למטה, וזה עולם אחר. זה משהו שהוא מרגש כל פעם, והוא לוקח אותך למקומות של כאילו, נותן לי אישית מוטיבציה ורצון להמשיך ולהבין את העוצמה ואת הגודל של מה שאנחנו עושים פה, כי יש דבר אחד של ללכת דרך קפלן או דרך ההפגנות האלה ולראות את כל מה שקורה, וזה משהו אחר של לראות את העוצמה של זה מלמעלה, של 200 אלפי שעומדים וצועקים ושרים, זה עוצמתי, זה מרגש, זה משהו באמת מיוחד.
אור הדר, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, היה כיף גדול.
גם לי. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על צילומי רחפנים, צילומי נוף וצילומי המחאה לשמירת הדמוקרטיה. תודה לצלם הרחפנים אור הדר, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, שידורים חוזרים בשבת וברביעי, בשתיים בצהריים, וכמובן בהסקט, באתר כאן ובספוטיפיי, שם גם תוכלו לדרג את התוכנית, לצד כל התוכניות הקודמות, להתראות.
לקחת את ידי בידך ואמרת לי בואי נרד אל הגן לקחת את ידי בידך ואמרת לי לקחת את ידי בידך ו...